קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
שלום לכם, זה השיעור השלישי שלנו. אנחנו התחלנו בשיעור הקודם, לעסוק במה שחז"ל אומרים, על שומן התחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה, כוונתם כמובן לעם ישראל עצמו, על שום שנהנו מסעודתו של אותו רשע. ובעיקר הסתכלו על המשתה הראשון של אחשוורוש, דבר שגם מצד עצמו יש תמיהה על ההרחבה הגדולה שהמגילה מרחיבה בו, אנחנו נתנו לזה את הפתרונות שלנו, אבל המדרש כנראה תמה על זה. סופו של המדרש הזה, סופו של המשתה הזה, הוא למעשה עיקר העניין, והוא בהדחת ושתי, ובעובדה שמחפשים למלך בת זוג אחרת, ומוצאים את אסתר, בסופו של דבר. אבל עצם ההרחבה הגדולה במשתה, התחילה את חז"ל, והם באמת ראו בזה את החטא, שעליו נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה, כאמור לדעת תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. הוא מסביר דבר אחר שאנחנו עוד נדבר עליו. ואומרים על שום שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מה בדיוק החטא בזה? בדרך כלל יושבי בית המדרש הולכים לכיוון ההלכתי, ואכן כך עשה הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו, מאמר מפורסם שנקרא מכתב בדבר אמונת חכמים, וטוען שם ששתו מסתם יינם, יין לא היה נסך, אבל שתו מסתם יינם, אבל סתם יינם גם כן יש עליו איסור דרבנן, ובאיסור דרבנן הזה תולה הגאון רבי אליהו דסלר את החטא שעליו נתחייבו ישראל כליה. אפשר שמעבר לעניין של סתם יינם עולים פה דברים נוספים, ואחד מהם קשור לחלון שדרכו ניתן להציץ אולי לטיבו של המשתה. כתוב ביום השלישי השביעי כתוב למלך ביין, אמר למהומן בזתח ארבונה בכתב אבקתה זיתה וחרקס, 17 ריסים המשרתים את מי המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות עמים ועשרים את יופיה כי טובת מראה. ההנחה של חז"ל בכמה מקומות הייתה שלא מדובר פה על אירוע חריג יוצא דופן שאין לו קשר לכל המשתה, אלא שהאירוע המאוד מוזר הזה הוא חלון להציץ על כל אופיו של המשתה. וכן חז"ל אומרים במדרש, מתארים את המשתה, הללו אומרים פרסיות נאות, הללו אומרים מדיות נאות. אמר להם, כלי שאותו איש משתמש בו, התכוון כמובן לעצמו, אינו לא פרסי ולא מדי אלא כסדי. שאל אותם רצונכם לראותה, אמרו לו, הן ובלבד שתביאנה ערומה. קיצור, חז"ל גם עוד מפתחים את הפריצות שיש כאן, בעצם העניין של הבאת המלכה להראות את יופייה לפני הסחי והעמים, והם מוסיפים על הפריצות הזאת גם את העובדה שהיה צריך להביא אותה ערומה. אפילו אם לא נזקק לתוספת הזאת, הרי חז"ל רואים את המקרה הזה כמשקף את אופיו של המשתה כולו, ולא רק את משתה שבעת הימים, המשתה האחרון, אלא את המשתה של כל 180 יום. הללו אומרים פרסיות נאות, הללו אומרים מדיות נאות, ובואו נתאר לעצמנו את עם ישראל יושב שם במשתה, או את ראשי עם ישראל יושבים שם במשתה, ובמשך 180 יום הדיונים הם ברמה של פרסיות נאות, מדיות נאות, ולא משנה גם אם דנו על דברים אחרים. יש כאן שיקוף של הרמה שבה נידונו דברים במשתה. ואם זה משתה של 4 שעות, ניחא. אבל כשאתה מדבר על משתה של 180 יום, משמעותו שעם ישראל החליט להיכנס להווי ולתרבות, ולמוטיבציה ולדרך חיים של כל מה שקורה שם בשושן הבירה, ועל כך נתחייבו כליה. כלומר, הפסיקו בעצם להתנהג כיהודים עם כל המשמעויות, ונכנסו עמוק מאוד לתוך התרבות הפרסית, וגם אם אכלו כשר, וגם אם שתו רק סתם יינה ולא יהיה נסך, או גם אם היין הזה הקפידו שלא יהיה עורלה ושלא יהיה חשש שביעית ולא חשש תבל. התרבות והאווירה הכללית שהם נכנסים לתוכה, זה הדבר שגזר את גורלם. אבל אפשר שיש כאן ללכת לכיוונים אחרים, ונציע עוד שני כיוונים. וכיוון אחד, כמו שכבר אמרנו בפעם הקודמת, אלה דברים שהזכרנו אותם, אבל דבר שכבר אמרנו בפעם הקודמת, ההשוואות הרבות הקיימות בין מגילת אסתר לבין ספר דניאל. וספר דניאל מתחיל בדבר מאוד ברור, כאשר מובאים דניאל, חנניה, מישאל ועזריה אל היכל המלך, וישם דניאל, פרק א' פסוק ח' בדניאל, וישם דניאל על ליבו אשר לא יתגאל בפתבג המלך ויין משתב, ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. בסופו של דבר הארבעה מסכנים את חייהם, מסכנים גם את חייו של המלצר, אבל הדברים עולים כשורה, ואוכלים רק זרעונים שנותן להם המלצר, ולא אוכלים שום דבר מפת בג המלך. לא ברור שם אם האוכל איננו כשר, אבל האוכל הוא פת בג המלך, וזה בהחלט מספיק. אגב, ניתן ללמוד שם משהו. חז"ל אומרים על מאכלות אסורות ונתמתם בם, כתוב בפרשת שמיני ונתמתם בם, וזה כתוב בלי א', חז"ל אומרים אל תקרא ונתמתם אלא ונתמתם בה, שמי שאוכל מאכלות אסורות נהיה מטומטם. ודומה שקשה להשיג את זה מתוך אותה מילה ונתמתם שחסרה באלף, אבל ייתכן שהרקע נמצא כאן. מה שכתוב, כשמובאים הארבעה לפני המלך ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה ויעמדו לפני המלך, וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, וימצא עשר ידות על כל החרטומים השפים אשר בכל מלכותו. חוכמתם הגדולה של דניאל, חנניה, מישאל ועזריה הם בגלל שהם לא נגלו במחלות אסורות, וזה הביא אותם אותה מתנת שמיים של חוכמה שנתן להם השם, מה שאומר שמי שמתגאל במאכלות אסורות, אז זוכה למתנת שמיים אחרת והיא הטמטום. אבל דומה שגם שם הבעיה איננה בדיוק מאכלות אסורות, אלא פת בג המלך, לא ברור מה משמעות הביטוי פת בג המלך. אבל הגמרא במספר מקומות, אחד מהם זה עבודה זרה למדבב, מתארת את המאכלות שדניאל גזר עליהם. כאן עדיין דניאל לא היה לו ממש בית דין, אבל ייתכן שיותר מאוחר עשה איזה מכוח מה שקרה כאן. והכוונה כאן לאוכל של נוכרים. ולכל ההשתלשלות שמופיעה גם במסכת שבת, בסביבות דף י' ז', קצת קודם, והיא הגזרה שגזרו על פיתם של גויים. ועל פיתה משום שמנם, ועל שמנם משום יינם, ועל יינם משום בנותיהם, ועל בנותיהם משום דבר אחר. כוונה לעבודה זרה. וגזרות שלמות, של גזרה לגזרה לגזרה לגזרה, שבאו להבטיח רק דבר אחד, שבני ישראל לא יישאו את בנותיהם של גויים, או שלא יביאו, בואו נגיד במשמעות של מגילת אסתר, לשאלה אם עדיות נאות או פרסיות נאות. של החשש הגדול, שמחמת המשתה, של התערות תרבותית, ושל שקיעה במוטיבציה ובכל הלך החיים ובכל האורח חיים של הגויים מתוך ההתערות התרבותית איתם, הכל מתחיל מהאוכל, הכל מתחיל מהסעודה. אלה הדברים שגם נזכרו בתורה עצמה בעקבות מעשה העגל, שגם שם מעשה העגל צריכים לזכור מתחיל וישב וישכימו בבוקר, ויעלו עולות, ובכנוכים וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. כל הסיפור מתחיל. מאכילה ושתייה. מעשייה שקשורה ב-17 בתמוז, ושאולי מסבירה לנו מדוע היום הזה נקבע לדורות כיום צום, בין השאר, על שבירת הלכות, ולא רק שבירת הלכות, אלא על מה שקשור בשבירת הלכות. מעשה העגל, הכל התחיל שם באכילה ושתייה. ואכן, אחרי מעשה העגל, בשמות למדלת נזכר, פן תיכון ברית ליושב הארץ. וזנו אחרי אלוהם, וזבחו לאלוהם, וקרא לך, ואכלת מזבחו, ולקחת ממנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהם, וזנו את בניך אחרי אלוהם. אנחנו לומדים, הכל מתחיל שם מהברית, הברית קשורה בסעודה משותפת, סעודה משותפת כבר קשורה בשילוחים ובבנות, ובמדיות נאות, ובפרסיות נאות, או באותו מקרה של פרשת כיסה בכנעניות נאות. הכל מתחיל מכוח הסעודה, והכל מתחיל מכוח היין המשותף, והיין הזה לא צריך להיות מנוסח לעבודה זרה. הוא לא צריך להיות אוכלה ולא טבל ולא איסור שבית. כדי שאנשים ישתו ממנו יחד, וישקעו בתרבות אחת, ותרבות שמובילה לשמחה משותפת, שמובילה לנישואים משותפים ולכל מה שקשור בה, זה בדיוק מה שהתורה רוצה למנוע ובדיוק אחרי מעשה העגל. וכאן ישראל יוצאים לגלות ומגיעים שם לשושן הבירה ושוקעים במשתה של 180 יום. כמובן יהודי שושן במשתה של השבעה ימים, אבל גם שבעה ימים זה הרבה. ומגיעים לאותה מציאות מכוערת שמובאת ושתי, או שכמעט מובאת ושתי. להראות העמים והשרים את יופיה כתובת מראי. ואתה לא צריך לחפש בשולחן ערוך דווקא את האיסור של סתם יינם, אלא את המשמעות, את השורש של סתם יינם. את החשש התבוללות שקיים בו. את האווירה, את התרבות. בדיוק מה שהתורה רוצה למנוע אותנו ממנה, לתוך כל הדבר הזה שקעו שם בגלות פרס, במשנה של אחשוורוש. אבל, כפי שאמרנו, ייתכן שבסעודה הזאת יש דבר נוסף, וכבר דיברנו על האפשרות שאחשוורוש, במשנה הזה שהזמין עליו את חיל פרס מדי, ישנם ראיות שיהודים גם עמדו במקומות רבים בראש הצבא, היו נחשבים כלוחמים טובים. מושבת היהודים ביב הייתה תחת שלטונו, הייתה מושבה של לוחמים גדולים. קצת כותב על זה פלביוס בספרו נגד אפיון, על היכולת הצבאית של היהודים. והם יושבים שם ומתכננים תוכניות ואוספים כלים ומגייסים אנשים כדי להמליך את אחשוורוש על כל מה שתחת שמי זהוס. ולא משנה, השתמשתי כרגע בביטוי שמשתמש הרודוטוס, אבל להפוך את אחשוורוש למלך העולם. בשביל זה יושבים שם במשנה. כמו במשנה של אדוניהו שנאמר ויזבח שור אורי וצאן לרוב, ואז יושבים שם כל אנשי יהודה עבדי המלך ויאמרו יחי המלך אדוניה. באופן עקרוני מי שקורא את הפרשה שם במלאכים א' פרק א', למעשה כולם היו אמורים להתחייב מיתה לולי שברחו מן המשתה עוד בזמן, כולם היו אמורים להתחייב מיתה כי מורדים במלכות. כאן כולם אומרים יחי המלך אחשוורוש, מוכנים להמליך אותו על כל העולם. כל הדבר הזה מתי? כשמלכות השם מעוללת באפר קרנה. כולם הולכים שם ל-180 יום כדי להמליך את אחשוורוש על כל העולם. אני קצת רוצה להסביר את המשמעות של המלכת אחשוורוש על כל העולם. אנחנו מכירים משברים דתיים קשים מאוד, שאולי אחד החמורים שבהם הוא בימי מנשה וחזקיהו מלך יהודה. כל התיאורים שלא נבוא כרגע להרחיב בהם במלכים בית פרק א' מראים שבימי מנשה עבודה זרה הידרדרה לרמה שלא הייתה כמותה מאז שעם ישראל נוצר. משמר גדול הוא ימי מנשה, וגם אחר כך חורבן נזכר כמה וכמה פעמים שהוא בגלל חטות מנשה בן חזקיהו מלך יהודה. מעבר לשיותו של מנשה, מה היה במקום, בסביבה, בתרבות, באופי, שהביא להידרדרות הזאת של ימי מנשה? וכך ניתן למצוא כמה סיבות. שיעור שלנו איננו עוסק בימי מנשה, ולכן נעסוק רק בסיבה אחת שהיא מענייננו. חז"ל מספרים לנו על אברהם אבינו, שהכיר את בוראו. מספרים את הסיפור המלבב והיפה, שראה את השמש והשתחווה לה, שקעה השמש ועלה הירח, הבין שהירח ניצח את השמש, השתחווה לירח. בבוקר ירד הירח, אולי עוד קודם, וזרחה השמש. לא חזר אברהם להשתחוות לשמש, הוא הבין שאם השמש והירח מחליפים זה את זה, סימן שהמלך הוא מישהו שלישי. אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בחדר אחד. אני עוד מצטט את הלבנה, והדבר הזה מקובל בתודעה שלנו כצרות עין של הלבנה, שאמרה אי אפשר לשני מלכים להשתמש בחדר אחד. אבל לעניות הבנתי, חטא הלבנה איננו צרות עין. חטא הלבנה הוא, היא הבינה שהיא והשמש מלכים, ואמרה אי אפשר שישתמשו שניהם בחטא אחד. אבל הם נתמנו לא כמלכים, אלא כמושלים. מעליהם היה מלך והוא הקדוש ברוך. גם בארצות הברית יש 50 מושלים. יש נשיא אחד. להבדיל. הקדוש ברוך הוא המלך, לא השמש ולא הירח. ואברהם הבין. אם השמש מחליפה את הירח, והירח מחליף את השמש, סימן שאיש מהם איננו המלך, סימן שיש מלך אחר, וכך גילה אברהם את מציאותו של הקדוש ברוך הוא, והחל להתפלל רק אליו. במדרשים יש מחלוקת, וזוהי גם אחר כך שרידה המחלוקת של הרמב"ם והראב"ד, בתחילת הלכות עבודה זרה, בדיון על אברהם אבינו. אבל במדרשים נחלקו, האם אברהם היה בן 3 כשהכיר את בוראו, או בן 48 כשהכיר את בוראו? הרמב"ם והראב"ד הופיע שם גיל 40, אבל במדרשים זה 3 או 48. נראה שאברהם היה בן 3, זה סיפור מתקבל על הדעת, התחיל לגלות את המערכת היחסים בין השמש והירח, וילד בן 3 גדול רוח הגיע למסקנה שיש מאחוריהם מלך אמיתי, הלא הוא הקדוש ברוך הוא. בגיל 48 הסיפור הזה כמובן איננו מקבל על הדעת. אברהם ודאי, גם לפני גיל 48 ידע כשעבד את השמש שהירח החליף אותו וכשהתפלל הירח ידע שהשמש תחליף אותו. ניתן להניח די בקלות שלהנחה שאברהם היה בן 48 השמש והירח הם משל לאומות העולם. עובדי השמש ועובדי הירח. מאמיני השמש, מאמיני הירח. מושלו כאן בשמות שמש וירח. ומה שראה אברהם זה לא את חילופי השמש ואת הירח, אלא את חילופי המלכויות. ממילא ברור לנו גם מדוע בגיל 48 ניתן לעשות את החשבון על פי דברי בעל סדר עולם, שמגדל בבל חרב בשנת מותו של פלג, פלג בן עבר, ובשנת מותו נפל המגדל, או מה שכתוב ביפץ השם אותם משם, זה הגיל שאברהם הכיר את בורו, אז היה אברהם בן 48. שנת מותו של פלג היא שנת היות אברהם בן 48, וזוהי השנה שבה הכיר את בורו. והדבר הזה קשור שם להתפלגות של ממלכות, ולמעשה התפלגות הממלכות, והעובדה שיום אחד גוברת ממלכה א', וביום השני גוברת עליה ממלכה ב', ושום ממלכה א' מנצחת אותה, הביאה את אברהם להבין שאותו מלך בשר ודם שמתיימר למלוך על כל בני אנוש, במקרה שם נמרוד, איננו המלך אמיתי. מאחורי אותו מלך בשר ודם דמיוני, עומד מלך מלכי המלכים והוא המלך האמיתי, ואברהם החל לעבוד אותו. אז גם מרד ונמרוד. וכל הסיפור ידוע שיש לנו סביב העניין הזה באגדות חז"ל. ואנחנו לא יודעים מכאן משהו. כששולטות בעולם שתי מלכויות, אדם יכול להפנים שיש שליט אחר. הלא הוא הקדוש ברוך הוא. ואכן רוב ההיסטוריה של עם ישראל, יש בעולם מככבות שתי מלכויות בשלטון. היות מלכות אחת גברת עמים, הדבר הזה נשבר ביציאת מצרים. באמת באמירת אנוכי השם לוקח השם עצמי תקרא מארת מצרים ובית עבדים, עד אז השיעבוד לפרעה היה גם שיעבוד רוחני. עם ישראל הבין שעזב אלוהים את הארץ ונתן אותה ביד פרעה. אבל מיציאת מצרים עם ישראל גדל ומתפתח וגם נסוג בצילן של שתי מלכויות, מלכות הצפון, יכלה להיות ממלכת החיטים, קובעות מוכרות יותר, יכלה להיות ארם, יכלה להיות אשור, יכלה להיות בבל, ומלכות הדרום, שבדרך כלל הייתה מצרים, או מצרים וכוש. איזושהי ממלכה מאוחדת, אבל תמיד שתי מלכויות, ותמיד בין שתי מלכויות אתה מרגיש שאף אחד מהם איננו מאפיל ומגדיר עליך את השמיים ואת כוכביהם, ויש כנראה מלך מעליו. מנשה הוא מלך יהודה הראשון, שחי אחרי שאשור, שהייתה גברת במלכות, כבשה את מצרים. הוא היה בימיהם של סרחדון ואשור בניפל, שרחדון כבש את מצרים התחתונה, אשור בניפל את מצרים העליונה. הייתה תחושה שעזב אלוהים את הארץ. יש מלך בשר ובדם אחד ששולט בכיפה בכל העולם כולו. ומנשה עזב את השם. זה הלך אחרי אלוהי אשור כנראה. להבין, הם השליטים. הקדוש ברוך הוא כבר לא רלוונטי. גם אם הוא ברא את העולם זה כבר היה מזמן. וזה לא שייך עכשיו. ואנחנו צריכים לקום בבוקר ולשאול את השאלה מה חושב אלוהים אשור בניפל מלך אשור. וכך ידרדר מנשה למה, להיכן שידרדר. מלכות פרס של ימי אחשוורוש כללה כבר הרבה יותר מקומות. העולם היה מודרני יותר, התקשורת, התחבורה היו טובות יותר, ניתן היה לכבוש ארצות רחוקות יותר. מלכות פרס שולטת על 7-20 מדינה, ואחשוורוש רוצה עכשיו לכבוש את הגרעין האחרון שאיננו מקבל את מלכותו, הלא הוא את אי היוון, מה שטיפלנו מהם. תונה, ספרטה, שאר הפוליסים, ולהפוך ממש להיות מלך העולם. ומי נמצא במשנה? בני ישראל. יתרה מזאת, סגנונו של המשנה מקרין לכל אורכו. עד כמה מלכות השם מעוללת באפר קרנה. שהרי לא קשה לראות. הארמון מתואר לפרטי פרטיו, ממש כמו בניין אחר. הלא הוא בית המקדש בספר מלכים, שגם כן מתואר בצורה כזאת לפרטי פרטה. חור, כרפס, תחלת. לא רוצים שמושגים די דומים. חצר, גינה, ביטן. מזכיר לנו אולי את שלושת החלקים שבבית המקדש. וכמובן דרשת חז"ל שמוכרת היטב על ידי קוראי המגילה והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים. חוקים שאנחנו נוהגים לקרוא אותם במנגינה של איכה, כיוון שדובר שם על כלי, על פי המדרש, על כלי בית השם, שהוגלו בבלה. גם זה הופיע לנו בפסוק הראשון בספר דניאל, יש אחר כך גם הגליית כלים נוספת, אבל ספר דניאל, שכן שלנו, מנראה אותו, משנת שלוש המלכות יהויקים מלך יהודה, בעלי פחד נצר מלך בל ירושלים ויצר עליה. ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי בית האלוהים ויביאם, ארץ שינה הרבה את אלוהיו, את הכלים הביא ואת אוצר אלוהיו. נראה את החילול השם הגדול. אבל נבוכדנצר עוד שמר על הכלים. בלשצר כבר הוציא אותם. ונענש על כך. וכאן שוב אחשוורוש מוציא את כלי בית השם אחרי שכבש את מלכות בבל יחד עם כלי בית השם, שהיו באוצר מלכותה. מוציא אותם, מנהל משתה, אומר למעשה הקדוש ברוך הוא כבר איננו רלוונטי. עכשיו אני מלך העולם ויושבים יהודים באותו משתה 180 יום מוחאים כפיים. נבין מפני מה נתחייבו זונאים של ישראל שבאותו הדור כליה שנהנו מסודותו של אותו ראשון. נבין גם את הקשר לדעה הראשונה של רבי שמעון בר יוחאי שאומר שעל מה נתחייבו כליה שהשתחוו לצלם. צלם זה הצלם שהיה בביגת דועה, כמו שאומר התוספות במסכת פסחים, דף נ"ג, אומרים עוד ראשונים, הצלם הזה היה אנדרטי לכבוד מלכים, הוא היה צלם בדמותו ובכצלמו של נבוכדנצר עצמו, וכל העולם ביחד היה צריך להשתחוות לו, ולקבל את עול מלכותו. ועם ישראל השתחווה. ואז היו מותרים ועומדים, אבל כאן כבר הדברים היו. עד תומם. וכאן באמת הנקודה שבה אני רואה חיבור בין דעתו של רבי שמעון בר יוחאי שנתחייבו כליל שהשתחוו לצלם ונתחייבו כליל שנהנו מסודתו של אותו רשע. השתחווה היה לצלם, שוב על פי השיטה הכרונולוגית של חז"ל, אנחנו עוד נטפל בה יותר בהרחבה, אבל על פי השיטה הכרונולוגית של חז"ל הייתה, הייתי אומר, דור אחד, לא יותר, לפני הסעודה של אחשוורוש, וייתכן שאותם אנשים ראו את שני הדברים, ועדיין יש מקום להעניש בתקופת אחשוורוש על ההשתחוויה לצלם. אבל אני חושב שיש זיקה בין ההשתחוויה לצלם בביקדוע לבין ההנאה מהסעודה הזאת, וכמו שפי שאמרנו, בשניהם הייתה הצהרה שבאה להמליך את המלך בשר ודם, הגוי, על כל העולם כולו. שם תזמורת אחת, וכולם כששמעו את כל התזמורת היו צריכים ליפול ביחד ולהשתחוות לצלם בדמותו וכצלמו של נבוכדנצר. וכאן כולם באותו משתה שבו אחשוורוש רוצה לצאת למלחמה ולהמליך את עצמו על כל העולם. מהו הקשר בין שני האירועים? שמביא אותנו לשתי הדעות בשאלה מפני מה נתחייבו שניהם של ישראל שבאותו הדור כליה. את אלה שמכך דוגמה מאיגרת השמד של הרמב״ם. איגרת השמד או מאמר קידוש השם. שם הרמב״ם מטפל באירוע שקרה בתימן, באדם שנאנס באונס מיטה, כלומר אם הוא עליו שאם לא יודע במי שקורא הרמב״ם המשוגע, כלומר מוחמד, אם לא יודע בנביאותו נבואתו של מוחמד הרי יהרג, ואותו אדם פחד ונהרג. היה שם איזה רב ש רצה לנעול בפני אותו יהודי דרכי תשובה, והרמב״ם יוצא נגד אותו רב. ואז כותב הרמב״ם את הלכות קידוש השם בעקבות העניין הזה. וכמובן, מדבר על מצב של החתחילה, מדבר על מצב של דיעבד, אבל עבודה זרה יהרג ועל יעבור, אבל מצד שני, אם אדם נפל ופחד ולא עמד בניסיון, אי אפשר לדון אותו לקו חובה, וצריך לפתוח לו פתח זכות ולפתוח לו פתח לתיקון החטא. אבל אומר הרמב״ם, כל הדבר הזה הוא פעם ראשונה. לפתע פשטו על האדם והביאו אותו וחייבו אותו. אבל אחרי שאדם יודע שזו היא המציאות, הוא פותר ועומד לברוח מן המקום. הוא אומר הרמב״ם, הוא צריך לברוח מן המקום וללכת למקום אחר ולחפש את מזלו שם ולמצוא שם את העבודה. הרמב״ם אומר דברים אכזריים מאוד, אומר אפילו לעזוב את המשפחה. ואם לא עשה את זה, פעם שנייה תפסו אותו, ועוד פעם ילצו אותו לעבוד עבודה זרה, כאן הרמב״ם כבר לא מוצא לו שום פתח של זכות. ורואה אותו כרשע גמור. עם ישראל נמצא בגלות נבוכדנצר, הוגלו לשם לאונסם, והשתחוו לצלם. יש לנו שלושה גיבורי רוח, חנניה, מישאל ועזריה, שהסכימו להיות מושלכים לכבשן האש, אבל לא כולם חנניה, מישאל ועזריה. אתה מדבר על עם שלם, יש בו צדיקים יותר, צדיקים פחות, ואנשים פחדו מנבוכדנצר והשתחוו לצלם. על אחת כמה וכמה שהתוספות אומרים שזה לא היה בדיוק עבודה זרה, כמו שאמרנו, אנדרתי לכבוד מלאכים, אולי גם יכלו למצוא לעצמם יותר. כל זה מתי? בגלות בבל, שהוגלו לעולסם על ידי נבוכדנצר. אבל בין הצלם לבין המשתה של אחשוורוש, היה אירוע חשוב בעל משמעות. הלא הוא הצהרת כורש, הלא הוא הרישיון ליהודים לעלות לארץ ישראל ולבנות אותה. כורש דאג שייתנו מענקים נרחבים ביד נדיבה, הוא עודד את העלייה לארץ ישראל. זאת העלייה שעלו זרובבל ויהושע, זרובבל בן שלתיאל ויהושע בן יהוצדק והעם אשר איתם, אבל כמה עלו? המפקד מופיעים שם 44,000, רוב עם ישראל העדיף מרצון ובמודע להישאר בגלות. שבאו אחר כך לסעודתו של אותו רשע, ועוד כתוב שם אין אונס, והם נכנסו למרות הכל, ועשו את הדברים מתוך רצון, איזו זכות ניתן ללמד עליהם. אז פקד עליהם הקדוש ברוך הוא גם את האבון שלו, השתחוויה לצלם. בבחינת ברחזים מעשה אותם בידיהם, משני החטאים האלה הם למעשה חטא אחד, שהסברנו אותו כאמור בשתי צורות. צורה אחת קשורה להוללות ולהתפרקות, לחוסר הצניות, ולאווירה התרבותית הרדודה והנמוכה שהייתה שם ישראל את הרבה, הדבר השני קשור למה שאמרנו, זה המשתה של כינוס הצבא לקראת מלחמה. עם ישראל שהולך ומתכנס כדי לומר במשך 180 יום, צריכים למסור את הנפש על כך שמלכותו של אחשוורוש תשלוט על העולם כולו. זה היה החטא, ואנחנו נמשיך את המשמעות של המשתה בשיעור הבא.